שלא היה ולא עתיד להיות. למה כותב את התורה פרשה כזאת? דרוש מקבל שכר, תלמד את הפרשה, יהיה לך שכר לימוד. אז מה הפשט? למה שהתורה תכתוב דברים לא מעשיים ותדרוש ותקבל שכר? אז הסבירו שהכוונה שהציור המעשי של בן סורר מראה שההורים שלו רוצים לסכול אותו בגלל הגניבה שלו, זה לא מעשי. אבל הלימודים שבפרשה, הערכים שהפרשה רוצה להעניק לנו, זה כן מעשי. צריך להסיק את המסקנות העיוניות מהפרשה הזאת. מה הפרשה רוצה ללמד אותו? ודאי, אין סוף. רבי עקיבא היה אומר על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות, אבל בכל זאת קצת לראות מה הפרשה רוצה ללמד אותו. הגמרא אומרת שבן סורר ומורה נידון על שם סופו, על זה שהוא גנב קצת יין, קצת בשר וקצת יין, עשה את זה פעמיים, נכון? אבל על זה לא סוקלים בן אדם, על שגנב קצת בשר יין, אפילו גנב שגנב כמה פעמים, לא סוקלים אותו. הוא נידון על שם סופו. מה הוא שונה מרשעים אחרים? גם רשעים אחרים עלולים להמשיך להיות רשעים ולא סוקלים אותם מראש. אז היה אפשר להבין שהכוונה, היות וסופו, כמו שרזל אמרו, כשלא יהיה לו כסף אז יצא וילסתם את הבריות ועלול להרוג מישהו, אז אנחנו רוצים להציל את הנרצח. למה לחכות עד שהוא ירצח יהודים, אחר כך נסכול אותו? אז מראש נמנע את הרצח. אבל הגמרא לא נראה שזה בשביל להציל את הנרצח. הגמרא נראה שזה להציל אותו מהעבירה. גם לפי ההלכה, למשל, אם אדם הולך לעבוד עבודה זרה, שזה עבודה חמורה מאוד, יש דעה בגמרא שמותר להרוג אותו כדי להציל אותו מהעבירה, אבל לא נפסק כך להלכה. אפילו בעבודה זרה, שהיא שורש כל התורה כולה, בכל זאת מטרים בו, ואם הוא יעבוד אז נהרוג אותו, אבל לא הורגים אותו מראש כדי להציל אותו מעבירה. אז למה בבן סורר ומורה נהרוג אותו מראש כדי להציל אותו אחר כך מעבירה? אז הסבירו שכאן הוא רחוק מתשובה. הסיכוי שיעשה תשובה הוא כאן רחוק מאוד. הרמב"ן מסביר שהרי מדובר בילד בן 13, לא לפני בר מצווה, הוא כבר בר מצווה, אבל גם לא הרבה אחרי בר מצווה, זה בחודשים הראשונים אחרי בר מצווה שרק יכול להיות בן סורר ומורה. הוא בתחילת הדרך שלו ביהדות, והוא כל כך נמשך לתאוות הבשר והיין שהוא לא יכול להתגבר על התאווה הזאת, אז הוא רחוק מאוד מהמדרגה של קדושים תהיו. התורה אומרת לעם ישראל קדושים תהיו, והוא רחוק מהקדושה, הוא נמשך אחרי התאווה. אז קשה להבין את הרמב"ן הזה. קדושה זה מעלה עליונה, תפילת ישרים מונה מעלות תורה מביאה ידי זהירות וזהירות ידי זריזות וכן הלאה וכן הלאה, עד שבסוף מגיעים לקדושה. אז כל אחד פה הגיע למדרגת קדושה, אז זה מדרגות עליונות שהמסילת ישרים מונה. בודדים בעם ישראל מסתום הגיעו למדרגה הזאת. אז סוקלים את הבן סורר עד שלא הגיע למדרגה של הקדושה? אז הכוונה, הוא רחוק מלהגיע, הוא לא בדרך, בכיוון להגיע למדרגת הקדושה. אדם אחר עובד את השם, משתדל, יעלה מעלה מעלה בעזרת השם, יש לפעמים גם כישלונות, אבל בכל זאת יש סיכוי שיגיע ביום מן הימים למעלת הקדושה. הבן סורר כל כך נמשך אחרי התאווה שלו שהוא בכיוון נגדי. אם אדם נוסע מכאן לכיוון לתל אביב במהירות אוטו אחרת, יש סיכוי שיגיע. אם אדם נוסע בכיוון ההפוך, אז אין סיכוי שיגיע. הוא נוסע בכיוון ההפוך, הוא מדרדר בכיוון אחר. אז אין סיכוי שיגיע לקדושה. כך כנראה לדעת הרמב״ם, מפני שהוא כל כך נמשך אחרי התאוות. צריך להבין, יום לפני הבר מצווה הרי הוא עוד קטן, פטור מכל זה. יום אחרי הבר מצווה כבר אפשר לסכול אותו. ביום אחד הוא צריך עד כדי כך להגיע לדרך של הקדושה. אז כן, הוא נכנס לעולם מצוות, כבר צריך להבין. חוץ מזה, הרי הגמרא אומרת שגם קטן הוא לפני מזיד, רק שהתורה חסה עליו, לא מרשה לאנוש אותו, אבל הוא מזיד, זה לא שהוא לא מזיד. אז קטן גם צריך כבר ללמוד שלא ללכת לדרך הקלוקלת הזאת. ואם הוא לא למד בקטנות ועכשיו בגדלות ממשיך בדרך הזאת, אז הסיכוי שיצא ממנו אדם טוב הוא רחוק, הוא קלוש. שמעתי ממורי רבי הרב מפוניבז' זכרונו לברכה, לא שמעתי ממנו, שמעתי בשמו, שהוא דיבר על זה שהירושלמי אומר שלא רק שהוא יגיע להיות רוצח, זה הגמרא אצלנו אומרת, שהוא יידרדר ולא ימצא כסף, אז ילסתם את הבריאות, בסוף יהיה רוצח. ושם ממש שיקרה לו דבר עוד יותר גרוע. אתם יודעים מה הדבר עוד יותר גרוע מלהיות רוצח? בסוף ישכח תלמודו, את המעט תורה שהוא למד בחדר, גם זה הוא ישכח. אז זה לפי הירושלמי המדרגה הכי נוראה, שאדם לא רק רוצח אלא גם המארץ הכבר הכי נורא, אין לו תורה בכלל, בור, אין לו תורה בכלל, זה המדרגה הכי נורא. זה דיבר הרב מפוניבז', אבל על כל פנים הוא רחוק מדרך הקדושה, הוא לא בכיוון הנכון. האדם צריך לדעת שהוא בא לעולם בשביל להיות עבד השם. לא, זאת לא אומרת שאסור לענות מעולם הזה. להפך, חז"ל אמרו שעתיד אתם לתן את הדין על כל מה שראו עיניו ולא אכל. הוא לא צריך לאכול את כל הפירות, אבל לטעום מכל פרי קצת. אבל לא בצורה שזה סותר לעבדות של השם. לענות צריך, אבל לא בסתירה לעבדות של השם. כשאדם נהנה מסעודת שבת, אז להפך, זה גוף העבדות להשם. השם רוצה שאוכל סעודת שבת, אז זה חלק מהעבדות להשם שאני אוכל סעודת שבת. וכן גם ביום חול, אם אדם אוכל כדי שיהיה לו כוח ללמוד, להתפלל, לעשות שאר מצוות, אז זה להפך, זה חלק מעבודת השם, הוא מקבל שכר על זה, מקבל שכר על זה שהוא הולך לישון אם הוא ישן כדי שיהיה לו כוח ללמוד מחר ולהתפלל מחר, כמו שהרמב"ם מעריך להסביר שזה היה בכל דרכיך עד העיר, שבאדם בכל המעשים שלו יתכוון לעבודת השם, לא שירמה את עצמו, שישן בשעת הלימוד כדי שיהיה לו כוח, שישן בשעות של השינה כדי שיהיה לו כוח ללמוד בשעות של הלימוד. אמנם אנחנו היום לומדים בישיבה פרק הישן, אבל זאת לא אומרת שזה צריך להגשים את זה הנחה למעשה בשעת הלימוד. צריך כוח בשביל הלימוד. הגמרא אומרת ששאלו את רב בני ישיבה שהולכים לישיבה מוקדם בבוקר כשיש עוד חושך, הישיבה אצלם הייתה מחוץ לעיר במקום שיש קצת סכנה, הולכים לישיבה מוקדם בבוקר כשעדיין חשוך בחוץ וחוזרים מהישיבה מאוחר בערב כשכבר חשוך בחוץ, האם זה בסדר או שצריך לחשוש לסכנה? אז הוא אמר, לבוא הם יכולים לבוא על אחריותי, ומה הם לחזור אינני יודע. אז ככה נערב. אז כאן נשאלת השאלה, בגמרא יש שני פסוקים מניין יודעים ששלוחי מצווה אינם ניזוקים. מחלוקת בגמרא, מאיזה פסוק ללמוד, או מפסוק אחד שאז לומדים רק שבהליכתם אינם ניזוקים, או מפסוק אחר שדורשים שגם בחזירתם אינם ניזוקים. אז איזה פסוק רב דרש? אם דרש את הפסוק הראשון שרק בהליכה אינם ניזוקים, אז היה צריך לענות שבחזור זה סכנה. אם דרש את הפסוק השני, היה צריך לענות שגם בחזור אפשר לחזור. שרב היה מסופק מה הוא דורש, זה קשה להניח. אז מה נמשך? מה רב דרש? אז אפשר לכאורה כך, רב באמת סובר שרק בהליכה, שלוחי מצווה אינם נזרקים בהליכתם, בחזירתם הם עלולים להנזק. אבל כשאדם חוזר מבית המדרש, תלוי למה הוא חוזר. יש אדם שחוזר כי הוא עייף, רוצה לאכול ארוחת ערב ולישון, אז הוא באמת חוזר מבית המדרש. יש אדם שהולך כי הוא צריך לאכול ולישון שיהיה לו כוח ללמוד מחר, אז בשביל אדם כזה זה לא חזרה, בשביל אדם כזה זה הליכה. אז זה מה שרב אומר, בהלוך אני אחראי שזה בסדר, חזור זה מסור לכל אחד ואחד. יש מי שההליכה שלו היא הליכה ויש מי שההליכה שלו היא חזירה, אז אני לא יכול לקחת אחריות על עצמי, זה תלוי בכם. שאלתי את הרב זיכרונו לברכה לחרם, אדם אוכל שני סוגי ירקות, אחד הוא אוהב ואחד זה בריא לאכול, דעת הרופאים שזה בריא, אולי בדור הבא יחליטו אחרת, בדור הזה זה בריא. על איזה מהם הוא צריך לעשות את הברכה? על זה שבריא או על זה שטעים לו? הרי כתוב לעשות ברכה על דבר חשוב יותר. אז הרב אמר, יכול להיות שזה אפילו מחלוקת בגמרא, ואני רק אומר מה הרב פסק. הרב פסק שיעשה על זה שבריא, לא על זה שטעים. למה? כי אדם נברא לעבודת השם, זה התכלית. אין תכלית לאכול כדי שיהיה טעים, התכלית לאכול כדי שיהיה לו כוח לעבודת השם. אז צריך לעשות את הברכה על הירק הטעים יותר, לא, על הירק הבריא יותר, לא על הירק הטעים יותר. חשבתי שאולי זה ביום חול, בשבת אולי לא כך, בשבת יש עניין של עונג שבת, אז שם צריך לעשות את הברכה על הירק שטעים לו יותר. אבל ביום חול, למה? כי אדם לעמל גילד, נברא לעבודת השם, אז מלץ החשוב יותר זה מה שנותן לו כוח לעבודת השם. טוב, טוב פעם להרחיב את הדעת גם כן, אז לאכול פעם משהו טעים כדי שיחריב את הדעת, אבל עיקר התחתית זה מה שנותן לו כוח לעבודת השם. אנחנו בראש השנה, בברכות של קדושת היום, חותמים מלך על כל הארץ מקדש ישראל ביום הזיכרון. בגמרא יש רק ביום כיפור גם אומר, שם יש נוסח עוד יותר ארוך, אבל בראש השנה החתימה שלנו מלך על כל הארץ, עם שבת אז גם שבת, אבל אם לא אז מלך על כל הארץ מקדש ישראל ביום הזיכרון. בגמרא יש כלל שאין חותמים בתרתי, לא עושים חתימה אחת על שני נושאים. למשל, אנחנו אומרים לירושלים מרחב ברכים תשוב, וכיסא דוד מהרן תוכת אחים, בכל זאת לא אומרים בוני ירושלים ומכונן מלכות בית דוד, אלא בוני ירושלים. חתימה צריכה להיות אחת, אתה גיבור לעולם השם, חיי מתים, סומך נפטים ופחולים, ברוך את השם מחיי המתים, לא ברוך את השם מחיי המתים וסומך נפטים ופחולים. חתימה צריכה להיות נושא אחד ולא יותר. אז למה כאן חותמים ישראל ביום הזיכרון, זה הגמרא מסבירה. שיום הזיכרון, וכן גם הזמנים וראשי חדשים, ישראל מקדשים אותם, אז זה נושא אחד. אני מברך את השם שקידש את ישראל בזה שיוכלו לקדש את יום הזיכרון, אז זה נושא אחד. אם זה גם שבת, אז גם זה התאריך. היום יום כל כך קדוש, הוא גם שבת וגם יום הזיכרון, גם כן טוב. אבל למה מלך על כל הארץ מקדש ישראל ביום הזיכרון? זה כבר לא נזכר בגמרא. למה אפשר לומר את שני החתימות ליחד. אז כנראה שזה הפשט, שזה עיקרו של היום, לקבל על המלכות שמיים, להכיר את מלכות שמיים, זה כל מהותו של יום הזיכרון. יום שאני משתדל להיות עבד להשם. נבראתי בשביל להיות עבד, כל ימות השנה אני צריך להיות עבד, אבל יש יום מיוחד שאני מקבל עליי את מלכות השם, כמו שלזכור יציאת מצרים, אני צריך כל יום וכל לילה, ובכל זאת יש לילה מיוחד שאני צריך לשבת ולהתמסר לנושא הזה של זיכרון יציאת מצרים, סיפור יציאת מצרים, אז כך גם מלכות שמיים, למרות שכל בוקר וערב אני ממליך את השם המשמע ישראל, השם הרכן, השם אחד, אני מברך את השם על כל סוכריה שיקח לפה, ברוך אתה השם כן מלך העולם, בכל זאת יש יום שאני צריך להקדיש במיוחד תשומת לב לנושא הזה של מלכות שמיים, שהשם הוא מלך על כל הארץ, זה ראש השנה, אז זה כל מהותו של היום, אז לכן זה לא חתימה בתרתי, זה נושא אחד שהוא מלך על כל הארץ מקדש ישראל יום הזיכרון. הרי זה אחד מהטעמים שאמרו למה התורה ציוותה לתקוע שופר בראש השנה, לפני שרגילים להמליך מלך בתקיעות, אז אנחנו גם ממליכים את מלכנו בתקיעות. יש עוד טעמים, נאמרו עוד טעמים, אבל זה אחד הטעמים שאמרו. אנחנו גם עושים סעודות ביום טוב של ראש השנה. קשה להבין, אדם צריך להרגיש בראש השנה שהוא נידון על חייו, הוא לא יודע אם ייחתם בחיים או חס ושלום להפך, ולא רק הוא אלא כל ידידיו, כל קרוביו, כל היישוב בארץ ישראל ובחוץ לארץ, על הכל כולם עומדים לדין ביום הזה. מי יודע מה יהיה, היו שנים קשות מאוד, שנים של שואה ושנים אחרות, אני לא יודע מה השם יכתוב ויחתום, איך אני יכול לעשות סעודות ביום הזה? אז חז"ל אומרים שזה מעלתם של ישראל, שאדם אחר שעומד למשפט לבש שחורים ומתעטף שחורים, אבל ישראל עומדים לדין ולובשים לבנים ומתעטפים לבנים. למה? כי הם יוצאים יודעים שיוצאים זכאים במשפט, הם מסתפרים לכבוד יום הדין, מתרחצים לכבוד יום הדין, כי יודעים שיוצאים זכאים בדין. וזה נכון, הכלל ישראל יוצא זכאי בדין. אז אני אמרו שזה אחד מהטעמים למה צוותה התורה לקחת ארבעה מינים בסוכות. למשל, לשני בני אדם שהיו עומדים לפני השופט, וכל העיתונאים, כל הקהל רוצה לדעת מי יצא זכאי בדין, אמר השופט, מי שיצא עם החותם שלי, תדעו שהוא יצא זכאי בדין. כך בראש השנה, יום הכיפורים, ישראל ואומות העולם עומדים לדין. אמר הקדוש ברוך הוא, מי שיוצא עם החותם שלי, מי שלוקח ארבעה מינים בסוכות, הוא זה שכידוע ארבעה מינים של סוכות עומדים על ארבע אותיות של שם הוויה ברוך הוא. אז מי שיוצא עם החותם שלי, הוא זה שיצא זכאי בדין. אז אם כן, אנחנו יודעים מראש שנצא זכאים בדין. אז מה יש לפחד? איך מפחדים מיום הדין? אז התירוץ הוא שעל הכלל ישראל באמת אנחנו יודעים שהוא יוצא זכאי בדין. אנחנו עושים לבנים, מתעצפים לבנים, יודעים שכלל ישראל זה יוצא זכאי בדין. אבל כל אחד על עצמו וכל אחד על ידידיו, מי יודע? כל כך הרבה יהודים נפגעו בשנה שעברה עם מתאונות ועם מחלות ועם מפיגועים ומדברים אחרים. כל אחד על עצמו לא יודע, מקווה שהשנה הבאה תהיה יותר טובה. בינתיים מאיימים עלינו בהתנתקות בשנה הבאה, אצלנו מה שיכול להיות. אי אפשר לדעת מה צפוי בשנה הבאה. אז איך אפשר להיות בשמחה? צריך להיות בשמחה, זה שהכלל ישראל ודאי יוצא זכאי בדין. אבל בכל זאת, איך עושים סעודות במצב הזה? כשאני יודע שאני עומד לדין, עם ישראל בארץ ובתפוצות, כולם בסכנות, מסכנות שונות. איך אפשר לעשות סעודות? אנחנו עושים סעודה כי אנחנו ממליכים את מלכנו, אנחנו מזניחים את הדאגה הפרטית שלנו וחוגגים את הכתרת המלך. היום מכתירים את המלך, אז עושים סעודות לכבוד זה. כמו השיר הידוע של החזון איש, דמשתכחין בצער הדילון ועסקין בחדוות הדילי. אנחנו עסקים בשמחת המלך, היום ממליכים את המלך, אז שוכחים מהבעיות שלנו. לא שוכחים, מתפללים ותוקעים ואומרים פיוטים ותפילות, אומרים תשליך, אומרים כל מיני דברים, לא שוכחים שאנחנו עומדים לדין, להפך, צריך לזכור שעומדים לדין. אבל יחד עם זה אנחנו שמחים במלך, אז זה לבד סיבה להמתיק את גזר דיננו, שאנחנו מראים שאנחנו עבדים, עבדי המלך, וניצחונו של המלך חשוב לנו, המלכתו של המלך חשובה לנו, חשוב לנו שאנחנו נחיה, אבל קודם כל חשוב לנו כבוד המלך. אנחנו עושים סעודות לכבוד המלך. זה העבדות, זה גוף הסיבה לדון אותנו לקו זכות. הרי יש לנו 10 ימי תשובה. הראשונים זה 2 ימי ראש השנה. אבל בראש השנה אנחנו לא מתוודים על שום חטא, ולהפך נזרים לא להזכיר חטאים בראש השנה. במה מתבטאת התשובה של ראש השנה? אפשר לומר, למשל, אם יש בניין גבוה, קיר גבוה, ומישהו צריך לסתור את הקיר הזה, אז הוא יכול לקחת פטיש ובקר ולעקות חזק, לעקור אבן אחרי אבן עד שהקיר ייגמר. וזו עבודה קשה, הרבה מאמץ דרוש. לפעמים הדרך היותר קלה לחתור מתחת הקיר, אז ייפול היסוד, ייפול כל הבניין במכחת, כמו כדאי לעמוד קצת רחוק כשהבניין נופל. אבל אז אפשר במכה אחת למוטט את כל הקירים חותרים תחת היסוד. היסוד לכל העבירות זה שלא מכירים מספיק מלכות שמיים, שבאדם לא חושב על זה שהקדוש ברוך הוא מלך, הוא קובע מה יהיה, הוא ממית והוא מחיה, והוא גוזר מלחיים ומחס ושום נצח ומאיזו לחרב, איזו לרעה ואיזו לדבר, הכל הוא קובע. אם אדם היה חושב את זה, היה נזהר יותר לא לעבור על רצון השם. אז בראש השנה אנחנו משתדלים למוטט את היסוד של הקיר של העבירות, להשריש בליבנו שהקדוש ברוך הוא כותב והוא חותם, רק הוא קובע מה יהיה בעולם, שום כוח אחר לא קובע, לא אמריקה ולא ערפאת ולא ממשלה ולא אפילו ההסתדרות, אלא רק הקדוש ברוך הוא קובע בעולם. זה עבודת ראש השנה, שהוא מלך על כל העולם. אז זה להפיל את היסוד של הקיר. ממילא אחר כך קל יותר להפיל את כל הקיר בעשרת ימי תשובה עד הסוף ליום הכיפורים, להתחרט על כל העבירות, להרגיש באמת שכל מה שעשינו לא שווה לנו. למה? כי נגד השם שום דבר לא שווה, לא יצליח שום דבר נגד רצון השם. בלי זה קשה להגיע להכרה שלא שווה לנו. זה עבודת ראש השנה, שני הימים הראשונים שעשרת ימי תשובה, כנגד שני הדיברות הראשונות, מעשרת הדיברות, אנוכי ולא יהיה לך, זה רק הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, שום כוח זולתו לא מנהיג את העולם. לכן זה גם שני ימים של ראש השנה יום האריכתא, כי אנוכי ולא יהיה לך, הרי נאמרו בדיבור אחד, יום האריכתא, שני ימים הראשונים, שני ימים של ראש השנה. הרמב״ם אומר שבימי דור אנוש טעו בני אדם טעות גדולה ונבערה עצת חכמי אותו הדור. מה הייתה הטעות שלהם? הם חשבו כמו שמלך בשר ודם, אז רוצה שיכבדו את השרים שלו והפקידים שלו, אם אני מבזה איזה שר במלכות, אני מורד במלך, המלך מינה את פלוני לשר, אני צריך לתת לו כבוד, לא כמו המן שכל עבדי המלך קוראים ומתחבים לו, זה אסור, אבל בכל זאת לכבד את שרי המלך ופקידי המלך זה חשוב. אז אם כן, ודאי גם הקדוש ברוך הוא מינה שרים ופקידים, צבא השמיים ומלאכים וכדומה, צריך לתת להם כבוד, ומזה הגיעו דעת לאט, כמו שרמב"ם מתאר שם, עד שנשכח הבורא עולם, נתנו כבוד רק לפקידים, שכחו כבר מבורא עולם בכלל. אבל למה הטעות הגדולה? לכאורה סברה היא סברה ישרה מה שהם טעו, מה שהמשיכו בדרך זה ודאי טעות, אבל הסברה היסודית למה היא טעות כל כך? שהתורה מתנגדת, אני יודע, ודאי התורה מתנגדת, אבל בשכל, בלי תורה, למה זה טעות כל כך? הרי באמת מלך בשר ודם רוצה שיכבדו את השרים שלו, אז למה להניח שמלך מלכי המלכים לא רוצה את זה? אבל הדבר פשוט, מלך בשר ודם זקוק לשרים ולפקידים, בלי שרים ופקידים וקצינים וכו' שמכירים בו, אז כל השלטון שלו לא שווה. אם הצבא יחליט לא להכיר במלך, והשרים יחליטו לא להכיר במלך אחר, או בכלל בלי מלך, או משהו אחר, הוא יכול לצעוק ברחובות, אני המלך, או שיחרטו את ראשו, או במקרה טוב, ישאירו אותו בתור משוגע מסתובב ברחובות. אבל מלכות לא תהיה לו. מלך עליון זה לא כך, הוא לא מלך עליון, הוא מלך עליון. הוא לא צריך את השרים והפקידים, המלאכים וצבא השמיים הם עין באפס לעומתו, הוא עושה הכל. הכל מרית עין שהשמש פועלת והירח פועל, הקשפוך הוא משנה איתים ומחליף את הזמנים ומסדר את הכוכבים, והכל פועל רק על פי דבר המלך ולא משהו אחר. זו עבודת ראש השנה, להגיע להכרה הזאת שאין כוח אחר בעולם, אין עוד מלבדו. אנחנו גם אוכלים כל מיני, רואים או אוכלים בשתי גרסאות בגמרא כל מיני סימנים בראש השנה. דבש כמעט כולם אוכלים בשנה טובה ומתוקה, אבל עוד כל מיני סימנים אחרים, רוביה וקרה וקרתי, כל מיני סימנים שזכרים. שואל המאירי כבר את השאלה, למה זה לא ניחוש? אם אני אוכל קרה אז יקראו זכויותינו באלף, או יקראו חובותינו בעין, בגלל שאכלתי קרה. אם אני שומר שבת מגיע לי שכר, אם אני נותן צדקה מגיע לי שכר, בשביל שאני אוכל קרה מגיע לי שכר, מגיע לי שנה טובה מפני שאני אוכל קרה או קרתי או כל ירק אחר. אני אוכל קרתי אז יקרתו אויבינו, מה זה מפריע לערפאת שאני אוכל קרתי? למה זה לא ניחוש? כך שואל המאירי. אומר המאירי שאין הכוונה שבאמת שבגלל שאני אוכל קרתי יקרתו אויבינו, אלא הכוונה לעורר את האדם, שהיום הוא עומד לדין על כל הדברים האלה. עם ישראל רוצה שיקרתו אויביו, והאדם עצמו צריך שהשם יסלח על עוונותיו וכדומה, אז לעורר את הלב לתשובה, זה כל מטרת הסימנים שאנחנו אוכלים. אוכלים דבש כדי לדעת שהיום אנחנו צריכים שנה טובה ומתוקה, שלפי המעשים שלנו, לפי ההתנהגות שלנו, השם יגזור עלינו שנה טובה ומתוקה. אז כל המעשים האלה הם רק לעורר את הלב. בלי זה אדם יכול לאכול דבש מהיום עד מחר ולא ישתנה גזר דינו. רק אם זה מעורר את הלב לתשובה, לתורה, למעשים טובים, רק אז זה יכול לשנות. שיכיר שהקדוש ברוך הוא פועל את כל הפעולות, הוא קובע איזה מין שנה תהיה, אין כוח אחר. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, ויצווינו השם לעשות את כל החוקים האלה, ליראה את השם אלוקינו. אנחנו אומרים בסוף תפילת נוסף של ראש השנה ויום הכיפורים, וטוב לנו כל הימים לחיותינו כיום הזה, שהטובה האמיתית היא רק על ידי התורה. מטרתנו לעשות את רצון השם. האם מותר גם לשאוף לקבל שכר? לעשות את התורה מנת לקבל שכר. מצד אחד המשנה אומרת, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב מנת לקבל פרס. אז יש באמת שלומדים כפשוט, שאדם לא צריך לחשוב על הפרס. אבל תוספות אומרים לא כך, תוספות אומרים שעל מנת זה אסור. כשאני עושה מזה תמי כפול, על מנת זה הרי כמו תמי כפול. בלי פרס אני לא מוכן לעבוד, אז זה שלילי. אבל כשזה לא כך, כשאני עושה את המצוות בלי תנאי, אבל רוצה לקבל גם את הפרס, אז זה לא שלילי. הרי ההוכחה מהתפילות שלנו, אנחנו מתפללים יהי רצון ששמו חוקר בעולם הזה, ונזכה ונחיה ונראה ונירש טובה וברכה לשתי ימות המשיח ולחיי העולם הבא. אנחנו בפירוש מבקשים על הפרס, אנחנו אומרים ברכת המזון, יזכנו ימות המשיח ולחיי העולם הבא. אפשר משהו, כל יהודי מתפלל רק על היהודים האחרים, אבל זה לא כך, מתפללים גם על עצמנו. היה הרי יותר טוב לעשות שלא על מנת לקבל פרס, אז כפי שתוספות אמרו, אנחנו לא עושים מזה תנאי, אבל חוץ מזה אפשר לעשות לשמה על מנת לקבל פרס. מה פירוש? הרי הקדוש ברוך הוא רוצה לתת את הפרס, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להיטיב לנו, ויצווינו השם לעשות כל החוקים האלה, לראה את השם אלוקינו וטוב לנו כל הימים. הוא לא צריך את זה, מה אכפת לקדוש ברוך אם אני אוכל מצה או לא אוכל מצה? לטובתנו הוא נתן לנו את המצוות. אז בזה שאני רוצה שיהיה לנו טוב, אני מתכוון למלא את רצון השם. זה עבודת השם האמיתית, שמתכוון למלא את רצון השם. כמו אם בשר ודם נותן לי מתנה, אני יכול לקבל את המתנה כי זה דבר שאני מאוד חומד אותו. אני יכול לקבל את המתנה מפני שהוא רוצה לתת לי, אז לא נעים לי לסרב, אני רוצה לשמח אותו בזה שאני מקבל את המתנה שלו, אני מחשיב אותו בזה שאני מקבל. אז אפשר להתכוון להתרס, זה גוף רגע עבודת השם, חלק מהעבדות שלנו לקדוש ברוך הוא. גם זה, גם אנחנו לא עבדים רק בעולם הזה, אנחנו עבדים גם על מנת להגיע לחגי העולם, לא מהר, לא צריך מהר להגיע לחגי העולם, אבל כל אחד אחרי 120 להגיע גם לחגי העולם הבא. שנקבל עלינו בעזרת השם מלכות שמיים בלב שלם, זה יהיה לטוב לנו כל הימים, לנו ולכל ישראל, לחיותינו כיום הזה, שהקדוש ברוך הוא יכתוב ויכתוב מתנו ואת כל בית ישראל לחיים טובים ולגאולה וישועה. אמן.